אז בדחילו ורחימו אני אדבר על פרק מתורתו של הרב עמיטל, שאני חושב שהוא היה די מרכזי גם בתורה שלו, אבל בעיקר באישיות שלו. היה משהו ברב עמיטל ככה מאוד שוחרר, טבעי. לא, התפילה שלו לא הייתה תפילה לחוצה, התורה שלו לא הייתה לחוצה, היה משהו ככה, מה שנקרא היום זורם. ובכל זאת הוא מאוד הסתייג מהמושגים האלה ומהתפיסות שרווחות בשנים האחרונות. בשביל להתחיל את הדיון אני אספר קודם כל, אני אספר כמה סיפורים, אבל לא סיפור אלא דרשה קבועה של הרב עמיטל. הרב עמיטל היה לו לכמה שבתות בשנה, לא כל שבת, אבל היה לו כמה שבתות שהיה לו את הדרשות שלו. כן, כמו שכתוב במשנה באבות, הוא היה אומר. הוא היה אומר, זה לא שפעם אחת מישהו אמר משהו, אמר פעם אחת שיעור, אלא הוא היה אומר, מרגלה בפומי. אז היו לו ככה שבתות קבועות שבהם הוא היה דורש על עניינים מסוימים, דרשות קבועות, פרשת במדבר, פרשת מטות. אז אחת הדרשות הקבועות שלו הייתה על פאור. והוא היה אומר שהטבעיות היא הבסיס לעבודה זרה. כי עבודת השם היא עבודה מוגדרת, מוגבלת, יש לה כללים. היא לא, אתה לא עושה מה שבא לך, אתה לא עושה מה שאתה מרגיש שהוא טבעי. לעומת זאת, הטבעיות מסתכנת בעבודה זרה, ולא סתם בעבודה זרה, אלא קידוש הטבעיות, זה טבעי. כל אחד יודע מה זה פאור, מה היה עבודה זרה של פאור. והעבודה זרה של פאור זה הטבעיות בשיא הכיעור שלה ובשיא הפריצות שלה, זה זוהמה ופריצות וכל מה שיכול להיות. זאת אומרת, טבעיות זה בעצם חרב פיפיות. מצד אחד, אנחנו מעריכים מאוד את הטבעיות, כמו שנראה עוד מעט, אי אפשר בעצם לחלוק על הנקודה הזאת. מצד שני, בטבעיות יש סיכון גדול מאוד, והטבעיות ביסודה זה היסוד שמוביל לעבודה זרה. כלומר, הטבעיות זה היסוד שמוביל לעבודה זרה, אבל זה גם היסוד שמוביל לעבודת השם. אז אחרי שאמרתי שתי מילים על הסיכון שבטבעיות, שבעצם אתה אומר, זה הטבע שלי, הטבע שלי זה עבודה זרה, הטבע שלי זה פריצות, הטבע שלי זה לכלוך, זה הטבע שלי, פאור זה בעצם הטבע שלנו. אני רוצה בכל זאת לחזור לטבעיות הנכונה והטובה. הרב עמיטל מביא את הספר שלו, את הדברים של הרמב״ם בשמונה פרקים, בפרק השישי, ששם הוא מדבר על מי עדיף על מי. המעולה או המושל בנפשו. שהמעולה זה אדם אין לו התמודדות עם הרע. אין לו התמודדות, הוא לא מרגיש התמודדות בנפש עם הרע. לעומת המושל בנפשו, שהוא מרגיש התמודדות עם הרע, והוא מושל בנפשו. והוא מקשר את זה לצד של הטבעיות לעומת המגבלה על הטבעיות. שהמעולה זה טבעיות, והמושל בנפשו זה אדם שצריך להגביל את הטבע שלו. והרמב״ם, התשובה של הרמב״ם ידועה, שהמעולה, הרמב״ם מחלק, הרמב״ם אומר מה עדיף המעולה או המושל בנפשו, הוא מביא מדרשים לכאן, מדרשים לכאן, ובסופו של דבר הוא מחלק חילוק מאוד הגיוני. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות בחדר עם אדם שכל יום רוצה לגנוב ממנו, אבל בסוף הוא רוצה להתגבר. כי זה אדם מושחת, כן? בדברים שהרמב״ם מסתייג מהניסוח הזה, אבל במצוות שכליות, כמובן שעדיף המעולה, אדם שאין לו נטייה טבעית לגנוב, הוא עדיף על אדם שיש לו נטייה טבעית לגנוב, גם אם הוא בסוף מצליח להתגבר עליו. לעומת זאת, במצוות שיניות, כלומר מצוות שקיבלנו אותם מסיני, ולולא שאני מקבלים אותם מסיני, לא היינו יודעים אותם. במצוות כאלה, אומר הרמב״ם, עדיף המושל בנפשו, כלומר עדיף שיש לאדם, רצוי שיהיה לאדם, נכון, שיהיה לאדם נטייה טבעית למאכלות אסורות ולעריות, ובאמת אנחנו יודעים בעצמנו שאין לנו נטייה טבעית ראשונית לעבודת השם במובן הדתי שלה. אולי יש לנו נטייה טבעית מוסרית שאנחנו מכירים אותה, אבל נטייה טבעית לעבודת השם, נטייה טבעית, למי יש נטייה טבעית לארבע מינים? איזה נטייה טבעית יכולה להיות לאדם לארבע מינים? או לתפילין? אין נטיות טבעיות לדברים כאלה. זה מופקע לגמרי מהמושג נטיות טבעיות. ולכן אדם שיש לו את הנטיות הטבעיות הנורמליות, הוא אדם נורמלי, אבל הוא מושל בנפשו, זה אדם הבריא והטוב. אז מסקנה מתבקשת מתוך דברי הרמב״ם, שאנחנו לא מחפשים את הטבעיות, אנחנו מחפשים את הטבעיות במוסר, אבל אנחנו לא מחפשים את הטבעיות בעבודת השם הדתית, מה שאנחנו קוראים לה במוסר. אני חושב שזה דבר שכמעט לא ניתן לאמר. באין סוף מקומות חז"ל מדברים על חשיבותה של השמחה בעבודת השם. והרמב״ם לא רק שהוא לא חולק על זה, אלא הוא לוקח את המושגים של שמחה בעבודת השם כמה צעדים קדימה. אבל לפני שנדבר על השמחה בעבודת השם, אני אגיד שבכל זאת יכול להיות שיש דעה כזאת בחז"ל. אני צריכה גמרא בשבת שנדברת על השמחה, אבל תוך כדי שהיא מדברת על השמחה, היא גם מדברת על הכפייה של האדם את עצמו לעבודת השם. הגמרא אומרת ככה, תניא, גמרא בשבת בדף קופלמד, תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה, כגון מילה, דכתיב שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, עדיין עושים אותה בשמחה. וכל מצווה שקיבלו עליהם בקטטה, כגון עריות, דכתיב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו, עדיין עושים אותה בקטטה, דליקה כתובה דלא רמו בתיגרה. עכשיו אני איכשהו בפרויקט השוט אני חתכתי את הגמרא לא במקום, אבל הגמרא שם ממשיכה. זה הדעה הראשונה של רבן שמעון בן גמליאל. הדעה השנייה של, יש פה גמרא? גמרא בשבת בדף קוף למד. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיטה בשעת גזירת המלכות, כגון עבודת כוכבים ומילה, עדיין היא מוחזקת באדם. וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיטה בשעת גזירת המלכות, כגון תפילין, עדיין היא מרופה בידם. כלומר, רבי שמעון בן גמליאל מדגיש את השמחה בעבודת השם. לעומת רבי שמעון בן אלעזר, שמדגיש את המסירות נפש על עבודת השם. איזו מצווה עם ישראל ממשיך לשמר אותה בדבקות, או המצווה שמקיים אותה בשמחה? כלומר, יש שני מאפיינים למילה. מאפיין אחד שמקיים אותו בשמחה, עושים מסיבה. מאפיין שני, שלא רק שמקיים אותו מצווה, אלא ישראל מסרו את נפשם עליה. אז אני חושב שיש פה שני פנים של עבודת השם. אחד זה המסירות נפש, הדבקות, המחויבות, והשני זה השמחה. אין פה מחלוקת, אני חושב, שני הדברים הם נכונים, אבל בוודאי יש שני פנים לעבודת השם. האחת היא הכפייה, וכל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליה למיטה, זה הצד האחד של עבודת השם, והצד השני זה השמחה. אז התחלנו בדברי הרמב״ם, שהרב עמיטל מביא, שמדבר על זה שהמושל בנפשו עדיף על המעולה בכל התחום הדתי. השמעי, מה שהרמב״ם קורא לו. השאלה היא איך זה מסתדר עם המושגים של שמחה בעבודת השם. שמחה, בשביל להגיע לשמחה, חייבת להיות לאדם הזדהות. אדם לא יכול לשמוח בדבר שאין לו הזדהות איתו. אדם לא יכול לשמוח במשהו שנכפה עליו. אדם יכול להשלים עם משהו שנכפה עליו. אדם לא יכול לשמוח במשהו שנכפה עליו. אז אם היינו מוצאים ביטויים בחז"ל שמדברים על כך שאין צורך בשמחה בעבודת השם, והאמת היא ש... ופשט הפסוקים, כן? מה שתמיד מביאים, תחת השם לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מה שתמיד רגילים להסביר, תחת השם לא עבדת את השם אלוקיך, לא עבדת אותו בשמחה, שצריך לעבוד את השם בשמחה. טוב, זה פסוק בתהילים, עבדו את השם בשמחה. אבל הפשט של הפסוק, תחת השם לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, זה לא מה שהוא אומר. הפשט של הפסוק אומר, תחת השם לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, כלומר, כאשר בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כאשר היה לך את הכל והיית שמח, אבל היית צריך לעבוד את השם אלוקיך כאשר היית שמח. ממה היית שמח? היית שמח מזה שהיה לך בית. היית שמח מכל הדברים אחרים. לא היית שמח בעבודת השם, זה קצת פשט הפסוק. אבל אין כמעט ביטויים, אני לא חושב שיש ביטויים בחז"ל, שלא נותנים ערך לשמחה בעבודת השם. בתהילים, רננו צדיקים בהשם, השמחה בעבודת השם זה נקודה מאוד מרכזית בחז"ל, בתנ"ך וגם ברמב"ם. הרמב"ם מסיים את הלכות
סוכה, את הלכות שופר לסוכה ולעולם, הרב כותב ככה, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. עכשיו בוא נשים לב לניסוח. העבודה זה לא רק עבודה, זה לא רק שעבודת השם בשמחה היא מצווה, אלא השמחה היא בעצמה עבודה. צריך לעבוד על השמחה. השמחה זה לא דבר אוטומטי. נכון שלא יכולה להיות שמחה בלי הזדהות, ואין הזדהות בלי השלמה אמיתית, בלי השלמה עמוקה, בלי שהדבר הוא טבעי לאדם. אבל העובדה שדבר הוא טבעי לאדם, זה לא אומר שהוא לא צריך לעבוד עליו. זה שני דברים שונים לגמרי. יש לנו, אנחנו מזהים את המושג טבעי ביחד עם אינסטינקטיבי. והמושג טבעי ואינסטינקטיבי, מיידי, הם שני דברים שונים לחלוטין. אני אתן לדבר הזה דוגמה מעולמות אחרים. אפשר לתת לדבר הזה דוגמה מתחום האומנות הפלסטית או מתחום המוזיקה. כמעט כל אדם, אני זוכר את זה מחוויה אישית, כן? שתיקח אותו בתור ילד לקונצרט של מוזיקה קלאסית, הוא יגיד, לאן הבאת אותי? זה היום ונורא מה שקורה פה. אני, תור ילד, היו לוקחים אותי לאנוס כפוף ובוכה לקונצרטים של הפילהרמונית. איך שהייתי מתיישב, הייתי נרדם. זה היום ונורא. אדם צריך, כדי לעדן את הרגשות שלו, כדי להגיע לרגשות עמוקים יותר ונכונים יותר, הוא צריך לעבוד עליהם. באופן מיידי, אדם מתלהב, אדם מתרגש, אדם שמח בדברים זולים. זה הנטייה המיידית הטבעית של האדם. זה לא אומר שאין לו נטייה טבעית עמוקה יותר בנפש לשמוח, להזדהות, להגיע לעומקים של שמחה גדולים יותר ושל טבעיות עמוקה יותר מתחומים הרבה יותר עדינים ורגישים. אנחנו מכירים את זה באומנות. אם תיתן לילד ציור של לא יודע מי, ותתן לו צילום של סוסים בשקיעה, הוא יבחר את הצילום של הסוסים בשקיעה. לא יהיה לו ספק בכלל שזה ציור הרבה יותר יפה. אבל יש באופן כמעט מוחלט, יש רגשות עדינים ובריאים והם טבעיים. אבל הם טבעיים אחרי שעובדים, לא לפני שעובדים, הם טבעיים אחרי שעובדים. אבל אם מזהים את המושג טבעיות כאינסטינקטיביות, אז עבודת השם היא לא טבעית, חד משמעית. אבל חז"ל ודאי שלא ראו את הדברים האלה ככה. כי אם עבודת השם באמת לא הייתה טבעית, והיא לא הייתה טבעית בתכליתה, לא היה שייך בכלל לדבר על שמחה בעבודת השם. שמחה בעבודת השם מניחה שעבודת השם היא טבעית לאדם. וחז"ל לאורך כל הדרך הדגישו שיש מושג ויש אפשרות לשמוח בעבודת השם. לא כל אדם זוכה לזה, ולא בכל רגע אדם זוכה לזה, אבל אפשר לשמוח בעבודת השם. ואם אפשר לשמוח בעבודת השם, סימן שעבודת השם היא טבעית לאדם. רק כמו שאומר הרמב״ם, זו עבודה גדולה. זו עבודה לשמוח. לא פשוט לשמוח. אני אמשיך את הדברים של הרמב״ם. וכל המונה עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר תחת אשר לו, עבדת את השם אלוקיך בשמחה. וכל המגיז דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. אדם שלא נכנס נפשית לשמחה של עבודת השם, כי הוא אדם מכובד. אז הוא חוטא ושוטה, והוא מביא לזה ראיה ממיכל, ועל זה הזהיר שלמה המלך ואמר, אל תתהדר לפני מלך, וכל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות אלו, כן, הוא מדבר על שמחת בית השואבה, על הריקוד בשמחת בית השואבה, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלוטי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. אז כמובן שלא צריך, אי אפשר להבין את הרמב״ם של המושל בנפשו כרמב״ם שמתנגד לטבעיות בעבודת השם, אלא מתנגד למיידיות שבטבעיות בעבודת השם. רק נרחיב עוד שני משפטים בנקודה הזאת. א', כל אחד מאיתנו מכיר, כל אדם מכיר, ניקח את המושגים של הרמב״ם המושל בנפשו. לאדם יש איזשהו אינסטינקט, לא למשול בנפשו, בכל מיני תחומים. ויש לו שתי תוצאות. תוצאה אחת שהוא, יכול להיות שתי תוצאות. או שהוא ימשול בנפשו, או שהוא לא ימשול בנפשו. מה יקרה בעקבות כל אחת משתי הפעולות האלה? אנחנו די מכירים את, ה, את, ה, את התוצאות. אדם שלא מושל בנפשו, מגיע לאיזשהו מרירות נפשית. אדם שמושל בנפשו, מגיע לשמחה. השמחה היא האינדיקציה לטבעיות. האינדיקציה לטבעיות זה לא הרצון המיידי. הרצון המיידי הוא מה קורה כאשר אני פועל, אם פועל באופן מסוים, אם אני מרגיש שמחה או אני לא מרגיש שמחה. השמחה היא האינדיקציה לטבעיות. והשמחה בעבודת השם, זה מה שאומר שעבודת השם היא באמת טבעית לאדם. אז מה הכוונה כשאנחנו אומרים שעבודה, הטבעיות, הטבעיות יש בה מעבודה זרה? אז שוב צריך להבחין בין הטבעיות המיידית של האדם לבין הטבעיות בעקבות תהליך ארוך ומתיש של שבירה והכנעה. הטבעיות המיידית היא באמת הבסיס לעבודה זרה. הטבעיות שבאה בעקבות תהליך מאוד ארוך של עבודה וקבלה של דברים מבחוץ לאדם, הטבעיות הזאת היא טבעיות שיכולה להוביל את האדם לשמחה ולא להוללות, והטבעיות הזאת היא הטבעיות העמוקה יותר. אם נשווה את זה לאומנות, אז יש את הטבעיות הזולה ויש את הטבעיות העמוקה של האומנות המיוחדת. אני אקרא אולי פסקה קצרה מאורות האמונה שאני חושב שהרב קוק, שהרב עמיטל התבסס עליה בדברים שלו, ואחר כך אני רוצה לתת איזה הערת הזרה בעניין הזה. הרליגיוזיות הטבעית, כלומר יש איזה, כמו שיש לאדם רגשות טבעיות, תאוות טבעיות, אחת התאוות הטבעיות הבסיסיות של האדם זה הרצון לרוחניות, לעולם רוחני. אחת התאוות של האדם זה רצון לעולם רוחני. אבל הרליגיוזיות הטבעית בתבונתה הפנימית התחתית יש בה עירוב של שמרים מזוהמת עבודה זרה. היא פועלת על האדם בדמיונותיה ובנטיותיה פעולה של ערבוביה של חושך ואור בלא הבדלה. יש בעולם הדתי המיידי הפרימיטיבי יש גסות, יש טבעיות, יש התמכרות לעולם הטבעי שהוא או אולי בעצם יש התמכרות לרגשות של האדם עצמם. כדי להבין את הנקודה הזאת, וזה יחדד קצת את הדברים של הרמב״ם, אני רוצה לדבר על עוד נקודה שהיא המקום של הרגש בעבודת השם. הרגש אנחנו תופסים אותו כטבעי, והשכל אנחנו תופסים אותו כמשהו שנכפה עלינו קצת מבחוץ. אנחנו הרגש בא לנו באופן טבעי, אנחנו מרגישים משהו, זה בא לנו באופן טבעי ומיידי. היום אנחנו מאוד, בעולם שלנו אנחנו מאוד נוטים להאדיר את הרגש על פני השכל, לקבל אותו. אם אתה מרגיש ככה, תוציא את זה, תוציא את הכעסים שלך, חשוב שתגיד לנו מה אתה מרגיש. היה, לא יודע אם הכרתם את זה, אבל יש היום כל מיני סדנאות כאלה של לימוד גמרא. אז תמיד הם שואלים, בסדנאות האלה, תקרא את הגמרא, אז איך אתה מרגיש כשאתה קורא את הגמרא הזאת? אז אני משתדל לא להרגיש כשאני לומד גמרא, אני משתדל לחשוב כשאני לומד גמרא, אבל לפעמים שואלים את השאלות האלה היום. אז היום אנחנו נוטים מאוד לדבר על הרגש. בחסידות, ואני חושב שהדבר הזה הוא מרכזי ויסודי, יש ביחס שבין הרגש לבין השכל, צריך להבחין בין שני סוגים של רגש. יש רגש טבעי לאדם. לכל אדם יש רגשות. הוא כועס, הוא אוהב, הוא מתעצבן, יש לו אין סוף רגשות. הרגשות מטבעם הם לא מוחלטים, הם לא יציבים, הם לא, אין להם כללים בכלל. למה אדם מרגיש ככה ולא מרגיש אחרת? כשאדם קם בבוקר, הנטייה הטבעית הראשונה שלו זה לומר אוי או אוף. זה הנטייה הטבעית הראשונית של האדם כשהוא קם בבוקר. כבר 6:30 ואני צריך לקום. אוף. זה הנטייה הטבעית הראשונית של האדם. זה הרגש של האדם. אבל אנחנו קמים בבוקר, לימדו אותנו לא להגיד בוא נחשוב אם צריך לקום בבוקר. לימדו אותנו להגיד משהו אחר. לימדו אותנו להגיד תודה. תודה שאני קם בבוקר, מודה אני לפניך. הודעה היא לא שכל, הודעה היא רגש. אבל לימדו אותנו מה להרגיש. לימדו אותנו מגיל יום לא להרגיש אוף, אלא להרגיש תודה. ככה אנחנו לימדו אותנו, ככה אמא שלנו לימדה אותנו, וככה אנחנו משתדלים ללמד את הילדים שלנו. כלומר, המטרה של התורה היא לא השכל לבד, אלא המטרה של התורה היא שהשכל יאלף את הרגש. או בלשונו, אני אגיד את זה בלשונו של בעל התניא, בעל התניא מחלק את הלב לשני חלקים. יש את החלל השמאלי שבלב, ויש את החלל הימני שבלב. החלל השמאלי שבלב זה הרגשות הטבעיים. פעם אתה אוהב, פעם אתה שונא, פעם אתה מתעצבן, פעם אתה שמח, פעם אתה בא לך, פעם לא בא לך. זה משהו, זה עולם לא יציב, עולם שפעם הוא למטה, פעם הוא למעלה. המוסר שנובע מהעולם הרגשי הוא מוסר לא יציב. פעם אתה משחרר 1,000 מחבלים, פעם אתה משחרר 200 מחבלים. למה? כי זה עולם לא יציב. העולם שמגיע לעולם הרגשי הוא עולם מוסרי לא יציב. הוא עולם שמגיע, מוביל בסופו של דבר לשחיתות. הוא עולם בעייתי מאוד. השלב הראשון של התורה זה להמליך את השכל על הלב. אבל פה לא נעצר הדינמיקה. הדינמיקה היא לפתח עולם רגשי בחלל הימני. ככה הוא קורא לזה. במונחים שלה הוא קורא לזה חלל שמאלי וחלל ימני. כלומר, החלל השמאלי זה הרגשות הטבעיים. החלל הימני זה הרגשות הטבעיים העמוקים יותר, שהם מתחילים מאהבת השם ויראת השם. יש ביטוי כזה שהברסלבים מאוד אוהבים, לעשות מהתורות תפילות. כן? תשימו לב לביטוי. לעשות מהתורות תפילות. לא לעשות מהתפילות תורות, זה חורבן. אדם שעושה מהתפילה שלו תורה, זה הוא מחריב את העולם. אדם שלוקח את התורה שלו, והוא מצליח להרגיש את התורה שלו, ולהתפלל את התורה שלו, זה טבעיות אמיתית בעבודת השם. כלומר, אדם שיש לו את מה שבעל התניא קורא לו החלל השמאלי שבלב, הנטיות הטבעיות הראשוניות, שעליהם אומר הרמב״ם, שאדם צריך למשול ברוחו, זה באמת, אדם לא יכול לצפות שיהיה לו טבעיות. מאיפה יהיה לך טבעיות? מאיפה יהיה לך טבעיות בעבודת השם? אתה שדה בור, אתה מגיע משום מקום, איך יהיה לך טבעיות בעבודת השם? יש פה דינמיקה מסובכת וארוכה, אבל יש לדינמיקה האלה מין הבטחה של רננו צדיקים בהשם. יש פה הבטחה. בסופו של דבר, אחרי שאדם ילמד לדכא את הנטיות הטבעיות הראשוניות שלו, כולל את הנטיות הטבעיות הדתיות הראשוניות שלו, כי גם זה רגש גס, כי גם זה בסיס לעבודה זרה, כמו שהרב עמיטל דיבר על פאור, גם הרגשות הדתיים הראשוניים, הטבעיים של האדם, גם הם גם עבודה זרה. אם אדם ילמד לרסן את זה, להגביל את זה, להתייחס לתורה ומהתורה להרגיש, אז הוא יגלה עולם טבעי הרבה יותר עמוק ומשמעותי. אני חושב כשאנחנו מדברים כן על טבעיות בעבודת השם, מה שאנחנו אומרים זה שהתכלית של עבודת השם היא לא ליצור חיים חנוקים. עכשיו, יש פה דבר, יש פה איזה מלכוד מסוים שקשה לצאת ממנו. כשאנחנו מגדירים חיים טבעיים, חיים נורמליים, מה זה אומר חיים נורמליים? חיים נורמליים זה תלוי, זה אין לזה, החיים הנורמליים של אלון שבות זה לא החיים הנורמליים של בני ברק, והחיים הנורמליים של תל אביב זה לא החיים הנורמליים של אלון שבות. מה זה בכלל חיים נורמליים? מה נקרא חיים נורמליים מבחינה דתית? מה שנראה נורמלי לאדם שגדל בבני ברק זה לא נראה נורמלי לאדם שגדל באלון שבות, ומה שנראה נורמלי לילד שגדל ב, לא נזכיר, לא יודע איפה, זה לא נראה נורמלי. בקיצור, הנורמליות היא דבר סובייקטיבי לחלוטין, ואני לא בא להגדיר מה זה נורמלי. מי אני שיגדיר מה זה נורמלי? אני חושב שלנורמליות יש אינדיקציה משמעותית אחת. שמחה בעבודת השם. זה האינדיקציה היחידה. אדם שיש לו שמחה בעבודת השם, זה אומר שיש לו תורה טבעית. שיש לו חיים טבעיים של תורה. וזה לא משנה כרגע אם בעיני אדם האחר זה נראה כדבר לא משמח. השמחה והטבעיות, השמחה היא האינדיקציה לחיים נורמליים של עבודת השם. זה האינדיקציה. אם זה קיים, אז אדם חי בצורה נורמלית. אם זה לא קיים, אז אדם לא חי בצורה נורמלית. אבל זו האינדיקציה האולטימטיבית לשמחה בעבודת השם. מספרים על סיפור שאני מאוד אוהב, על רב זושה ורב אלימלך, שני האחים הקדושים, שאבא שלהם כידוע היה, אולי אני טועה בשמות, אז שני אחים אחרים, אבל אבא של השני אחים היה מתנגד. אז הם באו לרבא שלהם ואמרו לו, מה יהיה עם אבא שלנו? מה יהיה עם העולם הבא שלו? אז הוא אמר להם, איך יהיה לעולם הבא? אבא מתנגד, אומנם הוא למדן גדול, אבל בכל זאת הוא מתנגד, מה יהיה לו בעולם הבא? לא יהיה לו שם שום דבר. אז אמר להם הרבא שלהם, תגידו לי, לאבא שלכם יש שמחה בעבודת השם? אז הם אמרו לו שכל שנה אחרי שאבא שלהם גומר לבנות את הסוכה, אז הוא עולה על הכיסא, מנשק את הסכך ויורדות לו דמעות. אז הוא אמר להם, אם לאבא שלכם יש שמחה בעבודת השם, לא צריך, זה כבר לא משנה. כלומר, כל התורות כולם, כל התורות כולם, וזה לא משנה אם זה חסידות או העולם של 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 חסידות כזאת או חסידות אחרת, ואפילו העולם הלא חסידי, הוא כולו נוגע, הוא כולו מגיע לדבר אחד, להגיע לשמחה שהיא אינדיקציה להזדהות, שהיא אינדיקציה לשלמות בעבודת השם. זה התכלית של עבודת השם, השמחה בעבודת השם, והשמחה בעבודת השם היא הטבעיות, ואדם אחד או חברה אחת אין לה שום כלים לשפוט את החברה האחרת. זה שלנו נראה שחברה אחרת חיה בצורה תפייתית, זה לא אומר שהיא חיה בצורה תפייתית, צריך לשאול אותם אם יש להם שמחה בעבודת השם או אין להם שמחה בעבודת השם. וזה שלחברה אחרת נראה שמחה, זה העניין. אבל השמחה הזאת יש דרך חתחתים. אולי הזמן שמחתנו כמובן זה סוכות. ובאמת בסוכות המצוות כולן הן מצוות טבעיות. אדם נוטל ארבע מינים, אדם יושב בסוכה. אין מצוות שהן מלאכותיות. אין פה איזו עשייה מלאכותית. אין פה תפילין. אין פה הריגה של, תביעה של ציצית. אין פה אפייה של מצה. הם כולם מצוות של הטבע. אדם חי בטבע והוא שמח את עבודת השם שבטבע. כלומר, השלמות והטבעיות, שוב מתחברת פה הנקודה הזאת של השמחה והטבעיות. יש שוב פסקה באורות האמונה שעוסקת גם כן בעניין הזה של הקושי לשמוח בעבודת השם. התהליך עד שמגיעים לשמחה בעבודת השם. כאשר נפגשו בשבילי החיים, שעל פי היסוד האמוני דברים מצערים, אף על פי שלפי ישרת העולם יהיה הצער כבר טעם עגול לגלות שאין המצווה נהוגה שם, שזהו יסוד מצטער פטור מן הסוכה. מצטער פטור מן הסוכה. בלונדש יש פה אמירה חזקה מאוד. בכל המצוות כולם יש לנו איזשהו רף סיבולת מסוים שמעליו אנחנו לא צריכים לקיים את המצווה. אדם יש תשובה של האבננזר שדן מה דינו של אדם שרוצה לעשות ניתוח ביד שלו. צריך לעשות ניתוח ביד. אבל אם הוא יעשה ניתוח ביד, אז הוא לא יוכל במשך שבועיים להניח תפילין. או במשך איזה זמן מסוים. האם מותר לו לעשות ניתוח ביד? מתוך ידיעה שהתוצאה תהיה שהוא לא יניח תפילין. התשובה של האבננזר, הוא פורס את הדיון עד כמה אדם צריך להצטער בעבודת השם. אבל אין איזה משהו פנימי שעצם העובדה שאתה מצטער מגדירה את המצווה כלא מצווה. סוכה, הועיל ויסודה של הסוכה זה השמחה הטבעית בעבודת השם. זה המצווה, זה הגדר של המצווה. הצער בעבודת השם, הצער הוא העובדה, הוא מה שמוכיח שזה לא שמחה. אלא מה? מה קורה כשאדם מצטער בעבודת השם? אז פה יש שתי דרכים. יש מדרש, יש גמרא מפורסמת שלעתיד לבוא אומות העולם באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, לא נתת לנו מצוות להתעסק בהם, אז הוא נותן להם מצווה אחת קלה, ואז הקדוש ברוך הוא מוציא חרה מן הרתיקה, ואומות העולם בועטים בסוכה, וישראל מנסים עד הרגע האחרון, וברגע האחרון יוצאים כפופים ובוכים. מפני שהסוכה מפתחת את העולם, את הזמן ואת הנפש ליסוד הטבע שבאמונה,
ברוחב קדושתה ובעילוי העולם והחיים, אין מקום לצער במצווה. אני מדלג קצת. אבל הציור הישראלי הוא נותן שפגיעת הצער מצד עצמו לא תגרום ריחוק נפשי מיסוד האמונה. כלומר, מה קורה כשיש צער בעבודת השם? מה קורה כשעבודת השם היא לא טבעית? אז יש שתי דרכים. יש את אומות העולם ויש את עם ישראל. אומות העולם, או אדם שיש לו איזו נטייה גויית, נטייה של חוסר אמונה בסיסית, אז הוא אומר, אם האמונה מצערת אותי, אם חיי האמונה מצערים אותי, אני הולך לחפש גיבורות אחרים. כי גם בעת אשר העולם כולו מסובך הוא, ואי אפשר לעמוד על בסיס החיים שבקדושת האמונה, כי אם בצער ומכאובים, הרי הם תמיד מוכנים על זה. ואף על פי שמצר וממר לי, מכל מקום דודי לי. אפילו שהאמונה באה מתוך צער, אדם מוכן לספוג את הצער הזה ולחכות ולחפש במקום אחר שהוא לא מצער. אבל הוא מחפש דרכים לשמוח בעבודת השם. זה התכלית. התכלית היא לחפש דרכים לשמוח בעבודת השם. ולדעת שאף על פי שממר ומצר לי מכל מקום דודי לי, אבל אומות העולם אינם עודפים את התוך הרוחני, הגרעין האידיאלי של האמונה, אלא את האהבתה ומילוי התשוקה המתעוררת. המתעוררת אז בחוזקה. האמונה יש בה איזה אקסטזה דתית. זה כיף. זה... אין כמו ריקוד טוב של לא יודע מה. לא. ובפגישה של צער גדרת החמה הם מבעתים. כלומר, ריגוש דתי שטחי, ברגע שהוא מביא לצער מינימלי, אז אדם עוזב את הכל. זה לא מעניין אותו. וזה מצריך זיכוך חדש לעולם וכו'. כלומר, הצער, השלב של הצער בעבודת השם, יש דרכו, יש פתוחות בפני אדם שתי דרכים. אם אדם מחפש ריגוש, אז הוא יבעת. אבל אם אדם מחפש שמחה בעבודת השם, אז לא הצלחתי מפה, אני אצלח משם. לא הצלחתי פעם אחת, אני אפוק את הראש יותר חזק בקיר. בסוף אני אגיע לשמחה בעבודת השם. אבל השמחה בעבודת השם היא התכלית. מכאן אני רוצה לעבור לנושא שהוא קשור לנושא הזה בטבורו, והוא מאוד משמעותי, וזה הנושא של מתוך הטבעיות של עבודת השם, מה זה אומר על א', סתם זה היה בפרק, באותו פרק, אז אני רוצה לדבר על זה, ב', אני אוהב לדבר על זה, וג', זה קשור. אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה על חומרה וחומות וקולות. זה הנושא, הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה. שתי הקדמות. קודם סיפור, ואז זה הקדמה. הרב עמיטל סיפר כמה פעמים, לדעתי הוא חלק מהסיפורים הוא היה ממציא בשביל להסביר איזה נקודה, אבל זה הסיפור טוב. הוא סיפר שהוא פגש אותו איזה מישהו, חבר שלו מהונגריה, ופגש אותו ברחוב ואמר לו, הידל, אני צריך לספר לך משהו. הוא אומר לו, תראה מה זה פה אצלנו בהונגריה, כל אחד ידע את המקום שלו. היה רבי, הרבי החמיר בכל החומרות. לרבה היה ראש שיבה. הראש שיבה היה לו קצת פחות חומרות. לראש שיבה היו רמים. לרמים היה עוד קצת פחות חומרות. לרמים היו תלמיד בחורי ישיבה, עוד קצת פחות חומרות. בסוף היה בלבטים שהקפידו על עיקר הדין. ככה היהודי הזה אמר לרב עמיטל. אבל פה בארץ, אם אתה לא הולך עם ציצית צמר בשיעור חזון איש, אתה כבר גוי גמור. הרב עמיטל תמיד אמר, אדם צריך להתאים את החומרות, את רמת הקיום ההלכתית, שיהיה לרמת הקיום ההלכתית שלו כיסוי פנימי. זה לא בעיה להחמיר, היום זה קל מאוד להחמיר, אתה קונה את החומרות במכולת, זה אפילו לא עולה הרבה. זה רק, אתה צריך שלחומרה הזאת יהיה כיסוי פנימי באישיות שלך, בעבודת השם שלך. ככה הוא תמיד היה אומר, ואני ודאי מסכים לנקודה הזאת. אבל קודם כל אני רוצה לתת שתי הסתייגויות מהאמירה הזאת. הסתייגות ראשונה, כמו שאמרתי קודם, הכל תלוי בחברה שאתה חי בה. יש חברות שבהן לא יעלה על הדעת, זה טרף גמור לאכול אבקת חלב אקום. ויש חברות שבהן זה חומרה. אז הרבה פעמים
ואולי זה קשור להערה השנייה, אבל אדם צריך לשאול את עצמו, האם משהו תופס כחומרה, הוא באמת חומרה. יכול להיות שזה חומרה רק בגלל המקום שהוא בא ממנו, אבל בעצם זה ככה, זה אמת. זה הדברים. זה אמת. דבר שני, אני אגיד את זה מאוד בזהירות, הרב עמיטל מאוד נזהר להפוך את ישיבת הר עציון לתעשיית חומרות, כי מאוד קל להכניס בחורי ישיבות לתוך חומרות כאלה. כשהייתי ילד, אז בבית כנסת שהייתי מתפלל, היה יהודי, אני בטוח שלא ראיתם דבר כזה מעולם, היה יהודי שהיה מגיע לתפילה בסוכות עם סל גדול של אתרוגים. היה לו אתרוג מכל פרדס בארץ. ואולי הפרדס ההוא מורכב, אולי הפרדס ההוא מורכב, וזה ככה, יש מסורת כזאת. מה זה? אני לא בא לשפוט אותו, שוב, אני לא בא לשפוט אותו. OCD זה כשזה מפריע לאדם לחיות. הוא היה נראה אדם מאוד מבסוט. היה לו סל גדול של אתרוגים, והוא היה מבסוט, והוא... וזה לא הפריע לו בכלל לחיות. כלומר, כשאדם מהחומרות מפריעות לו לתפקד, זה בעיה. כשאדם מבסוט מהחומרות שלו, זה לא בעיה. אולי זה טוב מבחינה דתית, אולי לא, אבל רפואית זה לא בעיה בכלל. בכל אופן, לדעתי, אין סיכון שיצא מישהו כזה מישיבת הר עציון. אפילו לא משום ישיבת הסדר אחרת, גם לא משום ישיבת ציונית אחרת. זאת אומרת, צריך קצת להתאים את ה... הרבה פעמים אדם הגיע מרקע מסוים, הרב עמיטל הבחור ישיבה מחברון. אז כלומר, בחברון זה ודאי המסר שצריך להגיד, אל תחמירו יותר מדי. אני לא בטוח שזה המסר הנכון היום בישיבת הר עציון. לא בטוח בזה בכלל. בכל אופן, אני כן רוצה להגיד נקודה ברמה עקרונית על חומרה וכול. האם זה טוב להקל? האם זה טוב להחמיר? מה זה אומר על האדם שמקל? מה זה אומר על האדם שמחמיר? מה זה אומר על הנטייה הנפשית שלו? מה אתם אומרים? להקל, להחמיר?
אני ישבתי בארוחת צהריים לא מזמן עם... ישב רם, לא זוכר מי זה היה, וממיננו ישב הרב שלמה לוי. אז אני אמרתי איזה משפט שהרב ליכטנשטיין מאוד מחמיר בזה. אז הרב שלמה לוי קפץ, מה הוא מחמיר? חומר זה תמיד טוב. חומר אותה אני אוהב, הוא אמר. אז מה דעתכם? להקל, להחמיר?
אני אמשיך, אדם יותר מבוסס, ואדם יותר בטוח. כאילו, לא ביטחון עצמי.
אתה אומר, אתה שוב חוזר לעניין ה-OCD. אדם מחמיר.
למה? אתה אומר, האם אדם מבוסס מחמיר, אדם החלטי מקל. תשמע, מה שאתה אומר, חגי, זה נכון אם אתה מסוגל באמת לקבל הכרעה במחלוקת ראשונים. אם אדם יש מחלוקת ראשונים, והוא יכול להגיד, הרמב"ן צודק בקולה שלו. זה, יש לי 50 הוכחות ואני עומד מאחוריהם. טוב. בסדר. אבל אז זה לא קולה או חומרה. זה באמת החלטיות. זה יכול להיות פעם חומרה, וזה יכול להיות פעם כולה. אולי הדוגמה הקלאסית למה שאתה אומר בפוסקים, זה השאגת אריה. השאגת אריה היה מהפוסקים היחידים האחרונים, שלקח על עצמו את הסמכות ואת המחשבה שהוא יכול לקבל הכרעה במחלוקת ראשונים. וכיוון שהוא קיבל הכרעה במחלוקת ראשונים, לפעמים הוא הקל, ולפעמים הוא החמיר. זאת אומרת, זה עניין של החלטיות, הכרעה עצמית לעומת סמכות. זה פחות עניין של כולה וחומרה, מה שאתה אומר, וזה נכון. אדם שבאמת מסוגל להכריע, שיהיה לו לבריאות. אבל לפעמים יש דברים שאין לך שום כלי להכריע. הרבה פעמים אין לך כלים אמיתיים להכריע. כן.
כמו תמיד להגיע לאיזשהו איזון. אחת הבעיות הקשות בחברה שמחמירים זה שאי אפשר להחמיר. מחומרה יש לה יתרון, וכשהחברה מסביבה מחמירה, אז זה מנהג כבר, זה כבר דין. זה כבר לא חומרה, אתה כבר... לפני כמה זמן למדנו משהו בענייני סתם, בשיעור, אז אמרתי שהיום כבר נגמרו כל החומרות בענייני תפילין, כי אתה הולך לחנות, אתה קונה את התפילין שהחפץ חיים לא יכול לחלום עליהם בכלל. אתה לא יכול להחמיר בענייני תפילין כמעט. אז מחפשים תחת לאדמה, מצאו איזה משהו.
אפשר למכור לך איזה לוקש כזה, שגם זה חומר. בחברות מחמירות אי אפשר להחמיר כמעט. אתה אומר, זה בעייתי להקל באותה חברה, אפילו מבחינה הלכתית. כלומר, אדם שגר בבני ברק ואוכל חלב אקום זה בעייתי. לא יודע, שם זה אולי יש שם כל מיני, אבל זה בעייתי. זה באמת בעיה. זה משנה מפורג. אני רוצה, אולי, מה הנטייה הנפשית של המקל לעומת הנטייה הנפשית של המחמיר? למה אדם מקל? מה? בחי בהם. רוצה להיות טבעי, לא להלביש על עצמי אלף דקדוקים שאני לא יכול לעמוד בהם, ועוד איזה זה, וגם את זה אני לא יכול לקנות, וגם פה אני ככה, וגם... מה הנטייה הנפשית של המחמיר? אז באמת יש שתי נטיות נפשיות. תזכי, איך הוא נכה? רותם ואיתן, נכון? אז באמת שתי נטיות שמביאות לחומרה. אחת, שכמו שרותם אמר, זה סוג של ירא שמיים, יצא ידי המחמיר, הוא מחפש להחמיר. ואיתן תיאר חומרה מסוג אחר לגמרי. מסוג ש... תראו לכם, היו אומרים לכם... אפשר, לא יודע, אדם שאוהב לעשות משהו, יש לו איזה מצווה שהוא נהנה ממנה, אמרו לו, אתה יודע, יש איזו דעה שאפשר, שחייבים פעמיים. אז הוא היה רץ לעשות את הפעמיים, למה? לא בגלל שהוא מחפש להחמיר, אלא בגלל שהוא אוהב לקיים מצוות, אז הוא רוצה לקיים אותם פעמיים. כלומר, אדם ששמח, אחת האינדיקציות האמיתיות, באמת אמיתיות, לשמחה בעבודת השם, היא החמרה במצוות. עכשיו, ופה באמת יש שני סוגים של חומרות. יש חומרות שבאות בכפייה על האדם. אני לא מדבר על חומרות שנובעות משיקולים חיצוניים. יש חומרות שאני רוצה שכולם יראו שאני מחמיר. אנחנו לא מדברים על זה בכלל, זה לא מעניין אותי, החומרות האלה. אני מדבר על חומרות שאדם באמת מרגיש שהוא רוצה להחמיר. האם זה נכון להחמיר או לא נכון להחמיר? אז יש, כן.
שאדם למשל מרגיש באופן טבעי ואמיתי שיותר טוב כשהוא מעריך בתפילה.
זה נכון. אז לפעמים חומרה מביאה לידי כולה. כלומר, חומרה פוגעת. אולי אני קצת נתפתח דרך המסילת ישרים. אני רוצה להקריא שלושה מקורות במסילת ישרים בעניין הזה של חומרה וכולה. וזה מעניין איך שהוא בונה את הדברים בסדר עולה. במסילת ישרים בפרק ו' הוא כותב ככה: הנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות. ופה הפרישות, הכוונה היא לא פרישות באחת המידות של המסילת ישרים, זה פרק שעוסק בזריזות בכלל. שכל כולה צריכה בדיקה. אתה באת להקל, מצאת איזה כולה בשולחנו, תבדוק למה אתה מקל. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונוכחה, אומנם קרוב הדבר שתהיה מעצת היצר ומרימותם. על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות. אם אחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה. פרק ו' אומר המסילת ישרים, אני מאוד זהיר, אבל כשכולה היא טובה, היא טובה. הכולה היא טובה. זו הטענה שלו בפרק ו'. בפרק ו' של המסילת ישרים, כולה זה דבר טוב. נכון, צריך מאוד להיזהר מהכולה, ולא ניכנס פה לדוגמאות ספציפיות, אבל הרבה פעמים אנשים מקילים, ובעצם הם חושבים שמקילים, והאמת היא שהם עוברים איסור. אז אדם צריך לבדוק קודם כל בשכלו, האם באמת הקולה הזאת היא מבוססת בהלכה. אם הוא יודע לבדוק דבר כזה, שיבדוק האם הקולה הזאת מבוססת בהלכה. ואם היא מבוססת בהלכה, והיא נכונה, ויש לה פנים רחבות בהלכה, שיקל. פרק כבר במסילת ישרים. הקולה, הוא אומר, זה דבר טוב. הקולה זו הנטייה הנפשית הבריאה. בפרק י"ד ובפרק י"ח של המסילת ישרים, המנגינה משתנה מן הקצה אל הקצה. פרק י"ד ופרק י"ח עוסקים בפרק י"ד עוסק בפרישות, פרק י"ח עוסק בחסידות. הפרישות והחסידות זה שני הפנים, כמו שיש זהירות וזריזות, שזה עשה ולא תעשה, אז פרישות וחסידות זה המדרגה הגבוהה יותר של העשה ולא תעשה. אז במידת הפרישות הוא כותב ככה: והפרישות בדינים הוא להחמיר בהם תמיד, לחוש אפילו לדברי יחיד,
במחלוקת, אם טעמו נראה. כלומר, אל תלך לזה משהו עזוי. אבל אם יש מחלוקת ראשוני, ויש סברה להחמיר, תחמיר. זה הפרישות. אפילו שאין הלכה כמותו, ובתנאי, כמו שאמרת רואי, שלא יהיה חומרו כולו. ומסילת ישרים הביא גמרא מפורסמת. יחזקאל אומר שהנה נפשי לא מטומאה, אני אקרא את זה מתוך הגמרא בחולין. ואומר השם אלוקים, כן, שאתם, אם אתם זוכרים אצל יחזקאל, הקדוש ברוך הוא אומר לו לאכול גללי בקר, לאכול בקר, הקדוש ברוך הוא אומר לו לאכול גללי אדם. אז על זה יחזקאל אומר, השם אלוקים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנוריי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פיגול. מה השאלה על זה? מה? לא, זה לעשות דבר מגונה, זה לא פחות מלאכול חזיר. זה הנחה בסיסית שאומרת בן יחזקאל, מעניינת בפני עצמה. אתה יכול למה לא לעבור איסור? אבל אתה גם יכול להגיד את זה? הנה נפשי לא מטומאה, נבלה וטרפה לא אכלתי מנוריי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פיגול. אתה יכול להגיד את זה? לא? אני מקווה שכן. נכון? כל אחד מאיתנו יכול להגיד לא בא בפי בשר פיגול. מה? לא אכלתי נבלות וטרפות, שכוח, במשביזת היחזקאל. גם אני יכול להגיד את זה. מה? כל ילד יכול להגיד דבר כזה. אז אומרת הגמרא, מה זה לא בא בפי בשר פיגול? נבלה וטרפה לא אכלתי, ולא בא בפי בשר פיגול, שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. כן, גמרא בחולין. יחזקאל אומר לקדוש ברוך הוא, מה עשה אותי נביא? מה שעשה אותי נביא זה שלא אכלתי ממה שאכלתי שהורה בחכם. החמרתי כל חומר אפשרי בדיני טרפות. אז עכשיו אתה רוצה שאני אוכל דברים כמו שאתה מצווה אותי לאכול? והקדוש ברוך הוא שומע בקולו של יחזקאל ועושה לו הנחה. אז אנחנו לומדים מיחזקאל שאפשר להחמיר. התשובה כמובן שזה יחזקאל. כן? אבל יש עניין בחומרה. בפרק י"ח שמדבר על החסידות, הוא אומר כך, מה זה חסידות? ונבאר אתה עניין זה על הסדר. הנה שורש החסידות הוא מי שאמרו חז"ל, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. הוא מחפש לעשות נחת רוח. והעניין הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. כל אחד יודע, צריך לאתר מצוות. יש תפילין, יש סוכה, יש מצדקה, יש לאכול כשר, הכל אנחנו יודעים. וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. אומנם מי שאוהב את הבורא, יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון מפתור עצמו למה שכבר מפורסם מן החובה, אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא במעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על מי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת. אני מסכם את הפרק הזה. נמצא כלל החסידות הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר. והנך רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלווין והחסידות בעשים הוא שניהם עניין אחד. אז קודם כל, אני חושב שהרב עמיטל בהחלט כיוון פה לדבריו של המסילת ישרים. הוא לא התנגד לחומרה. הוא רק אמר, תתאים את החומרה לרמה של החומרה יהיה כיסוי פנימי. חומרה זה דבר טוב. זה באמת דבר טוב. בפרק י' ד', בפרק י' ח' של המסילת ישרים, חומרה זה דבר נהדר. אבל בפרק ו' של המסילת ישרים, כולה זה דבר נהדר. עכשיו, מה זה אומר לגבינו? אז יכול להיות שאדם יעבור את כל חייו ולעולם לא יגיע לשום רמה שראוי להחמיר בה. קודם כל, צריך להגדיר בדיוק מה זה חומרה וכולה, והרבה פעמים אדם לא יודע, לפעמים מה שאנחנו קוראים לו כולה הוא בעצם עיקר הדין, ואם אדם לא יודע, כמו שהוא כתב בפרק ו', אם אתה לא יודע, אם אין לך שום כלי לקבל הכרעה, אין לך שום סיבה גם לעכב. אבל אולי יש מנהג או כל מיני דברים כאלה, אבל אין סיבה להקל כשאתה לא יכול למצוא, כשאתה לא יכול לקבל הכרעה בכוחות עצמך. אבל מה מגדיר את האדם כנמצא במצב שהכולה טובה, ומה מגדיר את האדם כנמצא במצב שהחומרה טובה? אני חושב שאפשר להתווכח על הדברים האלה. מה הופך את האדם, מה מעביר את האדם מפרק ו' לפרק י"ח.
אז קודם כל צריך פשוט לקרוא את הספר ולראות אם אתה נמצא שם, אם אתה נמצא במצב אחד התנאים הבסיסיים שם שנמצאים בפרק י"ג, זה התרחקות מענייני עולם הזה. כן, אחד האבסורדים הגדולים שכבר עמדו עליהם רבים וטובים, ואני לא אוהב לדבר על זה, אבל בכל זאת זה אנשים ששקועים בתאוות העולם הזה, אבל על הכל יש את ההכשר הכי מהודר. זה באמת אפס, אתה לא הגעת לפרק א' במסילת ישרים, אתה קופץ לפרק י"ח. זה באמת, יש בזה יש בזה הרבה טעם לפגם. אבל אני חושב שאדם צריך להיות כנה עם עצמו. מה המקום של החומרה בדבר הזה שאני עושה? האם כאשר אני מחמיר בענייני סוכה? האם כאשר אני מחמיר בענייני צדקה? קודם כל, לפני שמחמירים בענייני סוכה. האם כאשר אני מחמיר בענייני צדקה וסוכה וציצית ותפילין ומאכלות אסורות? איך זה פועל על הנפש שלי? האם זה מביא אותי לשמחה בעבודת השם? האם זה מביא אותי לטבעיות גבוהה יותר? האם זה בא מבפנים? האם אני מרגיש עכשיו את הצורך להחמיר כדי להתחסד עם קולי? או שבאמת זה בא ממקום של ירא שמיים יצא ידי שניהם. אז ירא שמיים יצא ידי שניהם זה משהו ככה, יש בזה משהו קצת עצבני, והוא נכון, גם זה נכון. אז הוא צריך באמת לדעת עד כמה הוא ירא שמיים. אבל במקום של חסידות ופרישות, שזה מקום של טבעיות ושמחה בעבודת השם, שם בהחלט יש מקום לחומרה, לא מהסוג של הירא שמיים יצא ידי שניהם, שגם לזה יש מקום, אלא מהסוג האחר שמתחסד עם כל נור, עושה נחת רוח, עושה השמחה שבעשיית המצווה מביאה את האדם לידי רצון לקיים עוד פעם את המצווה, לקיים אותה. כן.
איך
שהדלקת
את החומרה כדבר טוב,
כי
מה שציטטת שמי שאבא שלו ציווה אותו לעשות את הדבר, אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותי להפסיק 8
שעות
ונתן לחלב, אז הוא לא רוצה את זה.
טוב.
הוא לא רוצה את זה, אין לו עניין בזה.
אז קודם כל הבאת דוגמה...
שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא
נוסיף. הבנת את השאלה, הבנת את השאלה רותם. הבאת דוגמה מעניינת, כי הגמרא אומרת הפוך. נכון? הגמרא מספרת על מר עוקבה, שאמר הנחלה לגבי אבא. אני חומץ לגבי אבא שהיה יין. כי אבא, ביום שהוא היה אוכל בשר, לא היה אוכל חלב. ואני... ממתין בין ארוחה לארוחה. זאת אומרת שגם דברים שהתורה לא צוותה, יש בהם מקום להחמיר. אבל באמת צריך לפרוס את המושג, להגדיר את המושג חומרה. יש חומרות במובן האולטימטיבי, שאליהם רותם מתכוון. חומרות שממש, הן בוודאי חומרות. כלומר, ודאי שאין בזה דין גמור. זו דוגמה אחת שכתובה בגמרא. דוגמה אחרת שכתובה בגמרא, כתוב בגמרא על... בסוכה אסור לאכול סעודת קרע מחוץ לסוכה, והגמרא מביאה שני מעשים. מעשה ברבן גמליאל שהביאו לו דלי של מים ואמר שיעלו את זה לסוכה, לעומת רב צדוק שהביאו לו פת פחות מקביצה והוא נטל אותה במפה ואכל אותה מחוץ לסוכה. אז זה דוגמה על שני תנאים שאני חושב שדווקא אם באינטואיציה שלנו הם צריכים להגיד בלי החסיד, רב צדוק הוא זה שמצטייר בעינינו כחסיד, ורבן גמליאל כאיש מעשה. אבל הסיפור בגמרא הוא סיפור הפוך, אם אני לא טועה בשמות. אז זו דוגמה לחומרה שהיא בוודאי חומרה. אין לה מקום בכלל בהלכה. בשורת הדין אין שום סיבה שלא לשתות מים מחוץ לסוכה. אבל אתה מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שתגור בסוכה. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא באמת, הבשר בחלב הרבה יותר קשה לי להבין אותו. הסוכה הרבה יותר אני מבין אותה. כי יש רצון אלוקי שאדם יהיה יותר חלק מהסוכה. נכון שאני לא חייב להיות בסוכה, אבל יש מה שנקרא בעברית הישיבתית קיום. יש קיום בלשתות מים בסוכה. באמת, מה החומרה של מרוק ולאכול, זה באמת דבר הרבה יותר קשה. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על חומרות, רוב החומרות שלנו הן לא כאלה. רוב החומרות שלנו זה מחלוקות ראשונים, זה הידור. יש הבדל קצת גם להבחין בין הידור לבין חומרה. הידור וחומרה זה שני דברים שונים. תפילין נאות זה לא חומרה, זה הידור. עד כמה אדם אתרוג נאה זה לא חומרה, זה הידור. עד כמה אדם מהדר בעבודת השם. זה כבר סיפור אחר שעליו ודאי הדברים של המסילת ישרים שייכים. אני מסכים איתך
שיש תחומים שקשה לי להבין אותם. קשה לי מאוד להבין את הגמרא הזו בחולין לגבי מר עוקבא שלו, שאומר אנא חלה לגבי אבא. אבל אני מסכים, בנקודה הזאת אני באמת קשה לי להבין את הגמרא. בסדר? אז נכון להתפלל ערבית בשמחה. חודש טוב.